שלי, כאן מזל כהן, וברוכה הבאה לפודקאסט, איך נשים שאוהבות לאכול יורדות במשקל. יחד בפודקאסט הזה אנחנו משנות גישה. אין יותר דיאטות, ערבות, צמצומים וסבל בדרך לגוף החלומות שלך. כי בפודקאסט הזה אני הולכת לחשוף בפנייך איך האהבה שלך לאוכל יכולה לעזור לך לרדת במשקל אם רק תפעלי בשיטה ברורה. שיטה שעזרה לאלפי נשים לרדת מעל 24 וחצי טון. אז אם החלום שלך זה להשיג גוף חטוב, חזק ובריא, בדרך טבעית וכיפית, הפודקאסט הזה בדיוק בשבילך. יאללה מתחילות. ברוכה הבאה לפרק הראשון שלנו. אני רוצה להקדים ולומר שהפרקים האלו גם מצולמים בווידאו, ומכיוון שזה פרק ראשון, אז הכנתי לעצמי כמה דברים שאני לא רוצה לשכוח להגיד, אז מי שרואה אותי בווידאו, היא תראה שאני ככה מסתכלת על דף ואולי מקריאה, אז זה תקין, זה רק בגלל שזה הפרק הראשון, וזה גם רק תחילת הפרק, אחר כך הכל יהיה מאוד זורם, אני אסתכל יותר אלייך, ומי שמקשיבה לי לא אמורה להרגיש איזשהו הבדל, אבל היה לי חשוב ליישר קו. אז קדימה, אני רוצה לשתף שאני ממש ממש מתרגשת, ולמה? כי הדבר שאני הכי אוהבת בעולם זה לחלוק, לשתף ולהדריך בפלטפורמות שמאפשרות שיח עמוק, וזה בעצם מה שהולך להיות בפודקאסט הזה. אני הולכת לשתף אותך בגובה העיניים, בכל מה שיכול לעזור לך להשיג את גוף החלומות שלך בצורה עמוקה ורחבה. לא יהיו כאן קלישאות, סיסמאות ודברים בסגנון. אני מבחינתי מתייחסת מאוד ברצינות לפודקאסט הזה. אני הולכת לתת לך את הכי טוב שלי, ואני ממליצה גם לך להתמסר לפודקאסט. לבוא פתוחה. להתנסות במה שאני אציע. מקסימום תהיי מופתעת ממש לטובה ותצמחי למקומות חדשים ומדהימים בחיים שלך בזכות הפתיחות שלך כשאת מקשיבה לפודקאסט הזה. אנחנו הולכות לעבור מסע ביחד. כל שבוע נתקדם עוד צעד ונבנה את עצמנו מחדש, גם ברמה הפיזית וגם ברמה המנטלית. ואני מבטיחה למי שתתמיד וכל שבוע תקשיב לפרק השבועי של הפודקאסט שזה ישנה לה את החיים מהקצה לקצה. רוב הנשים שמגיעות אליי מגיעות כי הן רוצות להיות חטובות יותר, אנרגטיות, בריאות, ובסוף הן משיגות הרבה יותר. כי שינוי אורח חיים זה הזדמנות לצמיחה, הזדמנות להוצאת הכוחות הפנימיים שלנו לפועל, הזדמנות להפוך מיום יום לגרסה הכי טובה של עצמנו. ואני אומרת, זה שתי ציפורים במכה. גם בריאות פיזית וגם בריאות נפשית. אז באמת בפודקאסט הזה אנחנו נדבר על בריאות נפשית ועל בריאות פיזית ביחד. אפילו ניגע גם בטכנולוגיה של בריאות, ובקיצור הולך להיות כאן מרתק ממש. ועכשיו סופר בקצרה, פחות מדקה, למי שלא מכירה אותי. אז שוב, שמי מזל כהן, עוד מעט אני אהיה בת 31, אני גר בפתח תקווה, נשואה למיכאל אישי המאמם, אמא לשתי גוזלים מדהימים צעירים, סאיה ויארי. אני הבעלים של החברה קל לחיות בריא בעם, שבמסגרתה כבר קרוב לעשור אנחנו עוסקים בתחום של בריאות טבעית, הדרכה וליווי של נשים. יש לנו אקדמיה דיגיטלית עם כמה עשרות קורסים והדרכות. בנוסף אנחנו גם מקדמים בריאות דרך טכנולוגיה, אנחנו מפתחים תוספי תזונה ברמה הכי גבוהה שיש היום בשוק, אנחנו מפתחים גם מוצרים קוסמטיים, מזון בריא לנשים עסוקות, נשים אחרי הלידה, ובכלל לכל אישה שרוצה לחיות אורח חיים בריא יותר. יש לנו קהילה של מעל 200 אלף נשים מהארץ והעולם שעוקבות ומקבלות את המסרים שלנו. היו לי שתי פינות קבועות בטלוויזיה, אחת אצל פרופסור קרסו בתוכנית חיים בריא, 15 דקות זמן מסך כל תוכנית, ואחת במילון היופי שהייתי שם מנטורית הבריאות של התוכנית. לכל הדברים שאני אומרת יש קבלות, כנסו ליוטיוב, לאתר שלי ותראו, הרציתי המון גם בארץ וגם בעולם, כתבתי את הספר רב המחר, לרדת במשקל אחת ולתמיד, ובאמת, אני לא רוצה להלאות אתכם, כי בכל זאת יש פה עשור של עשייה ענפה מאחוריי, אבל שורה תחתונה, אני נמצאת בייעוד שלי. הקדוש ברוך הוא הביא אותי לעולם הזה, כדי שאני אקום כל בוקר בתשוקה אדירה להעביר עליי את הבשורה. הבשורה שכל אישה יכולה להשיג את הגוף שהיא רוצה. בדרך כיפית, בדרך שמחה, בדרך מצמיחה, בלי דיאטות, בלי הגבלות ובלי איסורים, וזה המנוע שלי לעשייה. הידיעה שאתם משתנות וצומחות למקומות מדהימים, אבל בדרך בריאה, בדרך שמשמחת אתכן. ואני רוצה, כן, כן, את שמקשיבה לי עכשיו, שתדעי שיש לך זכות ליהנות מגוף חטוב, בריא ואנרגטי, ויש לך זכות כבר עכשיו ליהנות מזה, ותזכרי שאת לא לבד במסע הזה. אני כאן איתך. אז אחרי ההקדמה כזו אני רוצה להסביר מה הולך להיות לנו בפרק הראשון. בחלק הראשון של הפודקאסט היום אני הולכת לספר לכם את הסיפור האישי שלי, איך בכלל הגעתי למקום שאני עומדת בו היום, איך עברתי ממחלת כבד קשה וירדתי 20 קילו ועד היום אני שומרת על זה, והספקתי גם בדרך ללדת פעמיים. בחלק השני אני הולכת לענות על דילמה שאחת הבוגרות שלי שלחה לי בנושא אכילה לילית, ובחלק השלישי אני אתן לך מסר מפרשת השבוע שלנו, פרשת בראשית, מסר מחזק בהקשר של תזונה פיזית ותזונה מנטלית. אז קדימה, אנחנו יוצאות לדרך. אני מתרגשת. אני לוקחת אתכן אחורה להיותי ילדה. הרבה אנשים חושבים שאני גדלתי בבית סופר בריא, ושאת כל הידע שצברתי זה משהו שמה שנקרא קיבלתי מאימא ואבא. אז לא, קיבלתי הרבה דברים מאימא ואבא, אבל לא בקטע בריאותי, ממש לא רחוק מזה. אני תמיד אומרת, גדלתי בבית ג'אנקי. האוכל המרכזי בבית שלנו היה זבל. וכשאני אומרת זבל, אני לא מתכוונת שאני נגד הזבל הזה, כי גם אני היום אוכלת זבל, אבל היום אני אוכלת יותר מזון מאשר זבל, ואנחנו נדבר על המקום הזה של לאכול יותר אוכל טוב ופחות אוכל זבל, אבל יש גם מקום לאוכל הזבל. אבל כשזה משתלט על החיים, וש-95% מהתזונה היומית שלנו היא זבל, זה כבר משהו שצריך להדליק נורה אדומה. העניין הוא שאני במשך 22 שנה גדלתי ש... חטיפים זה ממש ארוחה, קפה זה ארוחות מצטברות לאורך היום. אני אתן לכם דוגמה, אצלנו בשבתות, אז אבא היה עושה סלטים, דגים, חלות, היינו אוכלים ככה ארוחת שבת יחסית קטנה, בלי מרקים, בלי מנה שנייה, והיינו מחכים להוציא את כל השקיות של החטיפים, והשוקולדים, והוואפלות, והגלידות, והקרמים, גם אם היינו אוכלים נגיד טוטים, אז תמיד היה חייב לבוא עם איזשהו קרם כזה, היינו טובלים את זה בקרם, וממש היינו בית שכולם אוהבים מתוק, כולם חיים על מתוק, לא הכרתי משהו אחר, מתוגנים, קובה מתוגן, שניצלים מתוגנים, חצילים מתוגנים, הכל הכל מתוגן, עוגות, לפחות 5-6 סוגים של עוגות מעשה בית, לא בריאים, כן, עם מלא סוכר לבן וקמח לבן היינו אוכלים, וגם עם חברות שהיינו יוצאות, אז זה כאילו אולי בייגל, ושווארמה וכל הסנדוויצ'ים המושחתים וקצפת, מי שככה ירושלמית מכירה את קצפת, אז זה כאילו היוגורט הבריא אבל היא מלא מלא מקופלת ואוראו ושוקולדים מעל והקרפ הגדול, ובקיצור כמו שאתן מבינות הייתי רחוקה, וואו, שנות אור מהמקום של התזונה הבריאה, ובכלל מההבנה שמשהו פה לא תקין, שאני מזינה את עצמי כל היום בזבל. עכשיו אני לוקחת אתכן כמה שנים קדימה, גיל 17 וחצי, אני מתגייסת לשירות לאומי במשרד הביטחון בתל אביב, אני בעצם מעתיקה את עצמי לתל אביב, מסיימת שנתיים של שירות מאוד משמעותי, ממשיכה לעבוד שם, ומתחילה ללמוד תואר ראשון מדעי המחשב בתל אביב, מממנת את עצמי לגמרי, אם זה דירה בתל אביב, אם זה קטנוע שככה יסיע אותי ממקום למקום, אם זה מחיה, בגדים, כל מה שצריך, כל מה שצריך כדי לחיות, הכל עליי, ועם כל זה שאני עובדת ומשתדלת לתת הרבה שעות בעבודה ומרוויחה יחסית סבבה, זה היה אז 40 לשעה, זה היה נחשב גבוה, אז מה שקורה זה שאין לי מספיק כסף, והייתה לי חברה בעבודה שהיא הייתה מורה לזומבה והייתה מלמדת בערבים, גם זומבה, גם עיצוב, חיתוב, כל השיעורי סטודיו, והייתה אומרת לי, תקשיבי מזל, לכי תלמדי להיות מדריכת זומבה, ותעשי השלמת הכנסה, תביא עוד 2,000-3,000 שקל די בקלות הביתה, וזה יסגור לך את הפינה. ואני אמרתי, יאללה, היה לי מלא אנרגיות, מלא כוח, הלכתי, למדתי בווינגייט, למדתי בג'ימנסיה, עשיתי מלא הכשרות, אני גם מורה לפילאטיס בהכשרה שלי, מורה לזומבה, ותראו, קרה לי באותה נקודה משהו מדהים. סיימתי את ההכשרות שלי, וישר התחלתי ככה לחפש עבודה, מהר מאוד מצאתי עבודה, ופשוט הרגשתי שנועדתי להדריך אנשים, נועדתי לעמוד בקדמת הבמה, וזה התחיל לעורר בי תהיות, האם אני רוצה להיות מול מחשב כל היום, האם מתאים לי לעבוד במשרד הביטחון, אולי בכלל אני צריכה להיות עצמאית, ולהעביר הדרכות ושיעורים, ונורא התחברתי גם לנושא של התנועה והפיזיות, ו... תראו, אני מספרת את זה בקצרה, כן? זה היה תהליך מאוד ארוך של קבלת החלטה לעזוב את התואר באמצע, לעזוב את משרד הביטחון, שזה די היה כלוב של זהב, ומהמקום הזה החלטתי שאני יוצאת לעצמאות, והיה לי מלא מוטיבציה, היה לי ברור שאני הולכת להצליח בענק, גם באותה תקופה כתבתי ספר, איך להיכנס לכושר, ללא חדר כושר, שצריך כרגע לעבור סוג של עדכון גרסה, כי הוא לא כל כך צנוע, אני ככה התחזקתי, מתלבשת הרבה יותר צנוע היום, ומה שקרה עם הספר ועם כל המוטיבציה שלי, זה שהחלטתי שאני עוזבת לחלוטין את משרד הביטחון, עוזבת את התואר ומתמקדת בלצאת לעצמאות ולהגשים את עצמי. אני לא ידעתי שזה כל כך קשה, ולא ידעתי שזה כל כך מסוכן, ומה שנקרא, התחלתי בשיא הכוח, אבל מהר מאוד נכנסתי למערבולת של לחץ וקשיים וסטרס וכסף שעוד מעט נגמר, וכל מיני תוכניות ליווי שלקחתי וקורסים, ובאמת כאילו מצאתי את עצמי בלופ מטורף של מלא, מצד אחד מלא מלא עשייה, מצד שני אני לא רואה פירות לעשייה שלי, ומה שקרה לי זה שהגוף שלי קרס, חוויתי קריסה של מערכות, התחלתי להקים מים שחורים, התחלתי לסבול מכאבי ראש מאוד מאוד חזקים, הגוף שלי התחיל להתנפח, משהו פשוט לא ברור קרה בגוף שלי, הלכתי לעשות המון המון בדיקות, הייתי מתאשפזת על בסיס שבועי, ולקח המון זמן להבין שבעצם הכבד שלי קרס, הכבד שלי לא מתפקד. עכשיו, אחד התפקידים המרכזיים של הכבד בגוף שלנו, זה לנקות רעלים. תבינו, אם אין ניקוי רעלים בגוף, אם הגוף שלנו לא מפנה פסולת, זה המקור לכל המחלות. בבריאות הטבעית יש מחלה אחת וריפוי אחד. המחלה זה הצטברות של רעלים, הריפוי זה ניקוי רעלים. למה ברפואה מגדירים מחלות כלחץ דם, סכרת, צינון? כי בעצם לוקחים את הסימפטום והופכים אותו למחלה, ואני רוצה להסביר. אם נניח אני עכשיו משתעלת, אוקיי? אז ברפואה יגידו שיש לי מחלת שיעול. אבל השיעול זה בסך הכל סימפטום, זה ניקוי רעלים, הגוף מוציא החוצה את הליכה, את הלכלוך, ואם אני אבוא וידקה את השיעול, אני בעצם ידקה את הוצאת הלכלוך, זה כמו להיכנס לבית, ותחשבו שמנקה נכנסת לבית שלכם, ויש מלא מלא לכלוך, ובמקום לאסוף את הלכלוך ולהוציא אותו מחוץ לבית, היא פשוט דוחפת אותו מתחת לספה, מתחת למיטות, ואז זה נראה שהבית נקי, הבית לא באמת נקי, פשוט דחפו, הסתירו את הלכלוך, זה מה שקורה. ומה שקרה זה התחילו להביא לי כדורים לתפקודי כבד, בחורה מאוד צעירה בשנות ה-20 שלה מתחילה לקחת כדורים לתפקודי כבד, כל התופעות לוואי של המים השחורים שהייתי מקיאה, כאבי ראש, התאשפזויות, הכל התחיל להירגע כי יש משהו שמשתיק את הכבד, ואני חווה בשלושה חודשים עלייה של 20 קילו. אני זוכרת את היום הזה, יצאתי עם חברה, בזמנו שהייתי ככה לובשת סרפנים עם כתפיות דקות, אנחנו ככה מצטלמות בפרופיל, היד שלי נדבקת לצד, ואני רואה שהיד שלי, מה זה, התרחבה, נהייתה ענקית. פתאום אני קולטת שבונה, כאילו עליתי פה במשקל בצורה מאוד משמעותית. אני לא אוהבת את איך שאני נראית, אני נראית מאוד מאוד רע, בעיניים שלי, כן? ככה זה היה נראה. ומאותו הרגע שקלטתי שעליתי במשקל, אז נכנסתי ללופ של רצון מאוד מאוד גדול לרדת כמה שיותר מהר. א', לא אהבתי את איך שאני נראית, ב', אני מוכרת את הגוף שלי, אני מדריכת סטודיו, אני מאמנת כושר, אני לא יכולה לבוא עכשיו גדולה כזו, זה לא הגיוני, כאילו אני לא מייצגת את מה שאני מוכרת, ולא היה לי, תבינו, עם כל זה שלמדתי בווינגייט, ועשיתי כל מיני השתלמויות והכשרות על תזונה, אף פעם לא דיברו איתי, דיברו ברמה מאוד מאוד בסיסית, מה זה חלבונים, מה זה פחמימות, מה זה שומנים, אבל שם זה נגמר, והתחלתי לעשות דיאטות. ועברתי מדיאטה לדיאטה, אני לא אלאה אתכם בכל השיטות וכל הדברים שניסיתי, אני בטוחה שאת חלקן אתן מכירות וגם אתם ניסיתם, אבל מה שקרה לי זה שמדיאטה לדיאטה ראיתי איך השינוי מתרחק ממני, לא הבנתי למה אני בחורה אמביציונית כזו שבאמת כאילו רוצה לטרוף את העולם ומוכנה להקריב, מוכנה להיות בעשייה, לא מצליחה לראות צלחת של עוגיות ולא לקחת, לא לקחת, למה יש לי את הנפילות האלה, למה אני מחליטה, טוב יום ראשון דיאטה, אני מחזיקה יום וחצי ואז אני נופלת לגמרי, לא הבנתי מה נסגר איתי, למה כולן מצליחות ורק אני לא. ואחרי משהו כמו 8 חודשים שאני סוג של מנסה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אני מבינה במוח ההגיוני שלי שדיאטה זה לא פתרון. זה לא פתרון, ואני רגע מתעכבת על הדבר הזה, כי זה הנקודה החשובה שהיום בפודקאסט הזה, בפרק הראשון אני רוצה להעביר לכם, דיאטה לא תוביל אתכן לשינוי שאתן רוצות. כן, הרגילו אותנו לחשוב שדיאטה וספירת קלוריות וספירת נקודות ושיטה כזו ושיטה אחרת ובאמת לא חסר שיטות וטרנדים זה הדרך לירידה במשקל ואני כבר אומרת לכם אין שום טרנד אין שום שיטה שתעזור לכם לרדת במשקל בצורה עקבית בצורה יציבה כזו שתעשה לכם שינוי אמיתי מהשורש בואו נבין למה דיאטה זה כפייה על הגוף. מה זה כפייה על הגוף? דמיינו שאתן בזוגיות, ובוקר אחד, הבן זוג שלכם מתעורר, ומביא לכם איזשהו מסמך, תפריט, בסדר, במרכאות, שבו הוא מסביר לכם, מהיום מה מותר ומה אסור. איך תגיבו? איך תסתכלו עליו? כאילו בוא נאמר, הוא חי בסרט, אנחנו בזוגיות, הוא לא יכול לכפות עליי, אנחנו ביחד בדבר הזה. עכשיו הוא בא לי עם איזה צ'קליסט של מה מותר ומה אסור, מי הוא שיקבע עבורי? מה זה הדבר הזה? זה כאילו מרגיש חוסר כבוד, ניתוק, שנאה אפילו, כאילו עושים דבר כזה למישהו ששונאים אותו, לקחת חופש לבן אדם, זה דבר הכי נוראי שיש. לאורך ההיסטוריה שלקחו לנו את החופש, זה נורא, תחשבו על זה. עכשיו אני מעצימה את המקום הזה, כי אנחנו לא תופסות כמה אנחנו מתעללות בגוף שלנו, הגוף המדהים שלנו, שנותן לנו חיים, שמאפשר לנו לסחוב, להרים, להקליד, לדבר, להריח, ללכת, ונשים שיולדות, ללדת, להביא חיים לעולם. הגוף הזה, המדהים הזה, מגיע לו כפייה, מגיע לו שיום אחד בבוקר נתעורר ונגיד לו, תקשיב מעכשיו, זה התפריט, זה מותר, זה אסור, ממש ממש לא. עכשיו הכפייה הזו ברמה פיזיולוגית מייצרת המון סטרס בגוף. מה זה אומר? זה אומר שכשהגוף חווה סטרס, חווה לחץ, וזה לחץ עצום כמו שהבנתם, הוא מתחיל להפריש הורמון שנקרא קורטיזול. אנחנו המערכות בגוף שלנו נשלטות על ידי ההורמונים שלנו. אנחנו נדבר הרבה במהלך הפודקאסט הזה על ההורמונים, איך אנחנו מבסטים אותם, איך אנחנו שולטים בהפרשה שלהם בצורה נכונה, בצורה שתאפשר לנו להיות מאוזנות סביב האכילה. אז אחד הדברים שקורים כשאנחנו נמצאות בסטרס בגוף שלנו, זה שהורמון הקורטיזול מופרש בצורה מוגברת. הורמון קורטיזול זה הורמון שמעודד אגירה של שומן, ובדגש על שומן בטני. שומן בטני זה שומן שמאוד קשה להוריד אם אנחנו בסטרס. ולכן המון נשים חוות גם ירידה במשקל וגם נפיחות בטנית בדיוק מהדבר הזה. אז נשים יורדות במשקל ועדיין נשארת להם בטן. למה? כי הם בסטרס, אז הכל מתרכז לבטן. ולכן זה מחיר מאוד 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 גדול שאנחנו משלמות. עוד מחיר שאנחנו משלמות ואנחנו נתעכב עליו בפודקאסטים הבאים, זה שהזמן עובר. תבינו, 8 חודשים אני מנסה לעשות דיאטה ועוד דיאטה ועוד דיאטה, וזה 8 חודשים שיכולתי לעשות דברים אחרים לגמרי. רגע שנייה, להוריד את הסטופר אני קוראת לזה, להוריד את הרגל מהגז, ללכת אחורה, לחשוב רגע בהיגיון, מה הגוף שלי צריך? האם זו הדרך? אם נכשלתי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אולי זה לא הדרך? היגיון, אני כל הזמן אומרת לאנשים שלי, תפסיקו להקשיב לקולות חיצוניים, תפסיקו להקשיב למיתוסים. אם עשיתם 2, 3, 4, ואני מכירה אנשים שכל החיים הם בדיאטות, וזה לא עובד, אז תעצרו רגע, תעצרו, תשאלו שאלות אחרות, רגע, אם זה לא עובד, אז מה כן יכול לעבוד? והמקום הזה שאני עוצרת כדי ללמוד, זה מקום כל כך חשוב, כי שם מתחיל תהליך, ואז אני מפסיקה לבזבז זמן, אני מפסיקה להיות בלופ הזה, כי אני לא רוצה כל החיים שלי להיות בלופים של דיאטות, זה לא העניין, העניין הוא זה לעשות את התהליך בצורה חכמה, נכונה, אמיתית. אז המחיר הוא, מעבר לסטרס, מעבר לכפייה, מעבר למחיר הפיזי שאנחנו משלמות, אנחנו גם מאבדות זמן מאוד יקר, ואם יש משאב בעולם הזה, שלא משנה כמה כסף יהיה לכם, לא משנה מה, באמת, כאילו, אנרגיה, כל המשאבים שבעולם יהיו לכן, את הזמן אי אפשר להחזיר אחורה. יום שעובר לא חוזר, ותסתכלו על זה ככה. אנחנו כאן כדי לקדש את החיים שלנו, אנחנו כאן כדי למצות את הימים, וכל יום שעובר, ואני מבזבזת אותו על משהו שלא עובד, חבל, חבל לטחון מים. אז זה עוד מחיר גדול, מחיר של איבוד זמן מאוד יקר. אבל המחיר הכי גדול שאנחנו משלמות בדיאטה, זה מחיר האמונה העצמית, הביטחון העצמי שהולך ונשחק. ואז אני חייבת להגיד משהו, אני יודעת שיש נשים שפחות יתחברו לזה, אבל זה האמת שלי, ואני ממליצה לבוא בראש פתוח, אתם לא חייבות להתחבר לזה דרך אגב, ואתם יודעת מה אני אגיד עוד משהו, אתם לא חייבות להתחבר לכל מה שאני אגיד, תיקחו את מה שנכון לכן, בסדר? גם מה שאני אומרת זה לא תורה מסיני, זה הדרך שלי וזה מה שנכון לי, תיקחו מה שנכון לכן, אני ממש מבקשת. מה שקורה זה, כשאנחנו נמצאות במקום שבו ניסינו, אנחנו כבר לא מצליחות, נוצר מצב של כישלון ידוע מראש. זה אומר שגם אם אני ארצה לעשות דיאטה וגם אני ארשם לתוכנית, אני אקשל. אני אקשל כי תת המודע שלי פשוט רגיל להיקשל בדיאטות. ואז אני אלך לקיצון השני. אני אוהבת את עצמי כמו שאני, אני יפה בכל משקל, אני יפה בכל מידה, מכירות את הבודי פוזיטיב. עכשיו, אני באופן כללי חושבת שאנחנו צריכות לאהוב את עצמנו ללא קשר לגוף שלנו. בואו נעשה הפרדה. אהבה עצמית זה קשור לנפש, לנשמה שאני, לאדם שאני. זה בכלל לא קשור לאיך שאני נראית. בואו נפריד. אני לא צריכה עכשיו, אם אני בחורה מאוד גדולה, להצטלם בצורה פרובוקטיבית כדי להגיד, הנה אני אהפה לגוף שלי. לא, ממש לא. דווקא המקום הזה שבו אני מעלה תמונות שלי ואני לא מדברת בהקשר של דת. בסדר? זה לא קשור לדת, זה לא בגלל שאני דתייה. תאמינו לי, הייתי מתלבשת בצורה מאוד מאוד מוגזמת. מאוד. בואו נגיד שטוב ששמת על עצמך משהו, כזה, אני צוחקת על עצמי, בסדר? זה פשוט לוקח את הפוקוס שוב לאותו מקום, שמודל הרזון, כלומר, אם בחורה שהיא מידה 34, מעלה תמונה שלה בבגד ים, וזה משהו שמאוד מרתיע אנשים, ומאוד מעצבן אנשים, במיוחד את תנועת הבודי פוזיטיב, אז זה בדיוק מה שהבודי פוזיטיב עושות אלו שמעלות תמונות שלהם בביקיני, וכל הגוף שהם חשוף, והן בחורות נורא מלאות, הן עושות בדיוק אותו, את אותו הדבר, שבחורה הרזה עושה, זה בדיוק אותו הדבר, מה שתעשיית הרזון עושה, ומה שתעשיית הבודי פוזיטיב עושה, כי בעצם מה עושים? שוב פעם מתעסקים בחיצוניות, ושוב פעם מתעסקים באיך אני נראית, ואנחנו לא שם, אתם מבינות מה אני אומרת? אנחנו במקום שאנחנו רוצות לעשות טוב לעצמנו, וכן, לראות טוב, ולרצות להגיע למשקל מסוים, ולמידה מסוימת, זה לא מטרה שטחית, ממש ממש לא, זה מטרה מדהימה, כשעושים את זה בדרך טובה, אז גם נהנים מבריאות טובה, נהנים מהתפתחות אישית, נהנים באמת, כאילו מכל כך הרבה דברים שאני עוד אראה לכם, כי תראו היום זה פרק שהוא ככה חייב ליישר קו, אז אולי זה קצת מלחיץ אתכם, אבל אתם תראו שזה רק הולך ומשתפר, כי מהדקות הקרובות אנחנו רק הולכות לשמוח וליהנות ביחד, כי להשיג את גוף החלומות שלכם יחד איתי, זה הדבר הכי משמח, הכי מצמיח, הכי מספק שיש. אז מהמקום הזה, אני רוצה לבוא ולהגיד לכן, אהובות, אם אתם עושות תהליך בחיים שלכן, ששוחק לכן את האמונה בעצמכם, לוקח לכם את האנרגיות, גורם לכם להיות מותשות, גורם לכם לוותר מהר, אתם לא בכיוון הנכון. אתם לא בכיוון הנכון. אז בואו נסכם את מה שאמרתי עד כה. המטרה שלנו זה להפסיק עם דיאטות במיידי. למה? כי דיאטה זה כפייה על הגוף, זה מייצר המון סטרס בגוף, המון חולי בגוף, המון הפרשה של הורמון הקורטיזון, אנחנו לא רוצות את הדברים האלה. אנחנו, כשאנחנו עושות דיאטה, אנחנו מבזבזות זמן יקר של למידה של דברים חדשים, של היפתחות לרעיונות חדשים, והמחיר הכי גדול זה הנפש. הנפש משלמת את המחיר. אנחנו גוף ונפש, אנחנו לא נוכל להיפרד מזה. עכשיו תשימו לב. את הגוף תמיד קל לאמן, נכון? מתחילים לעשות ספורט, בהתחלה קצת קשה, לאט לאט הגוף מסתגל, מסתגל והולך מאוד מאוד קל. גם עם אכילה בריאה, תשימו לב, בנות שאוכלות בריא, יודעות, בהתחלה זה קצת קשה, לאט לאט הגוף מקבל את הוויטמינים ואת המינרלים שהוא צריך, הוא מתחיל להסתגל לאכילה הרבה יותר טבעית וטובה, ואני אומרת מניסיון, הבחורה הכי ג'אנקית בעולם, שהייתה חיה על כוסות קפה, כן, כמאמנת כושר, הייתי שותה 10 ו-15 כוסות קפה ביום עם מוגיות קטנות, ואני לא האמנתי שאני אצליח להיגמל מהקפה, והנה נגמלתי, ודרך אגב אני שותה עדיין קפה, אבל לא על הבוקר, וגם על זה נדבר, ואז בעצם מהמקום הזה, אנחנו מבינות שהתהליך פה חייב להיות משולף גוף ונפש, מה שלא קורה בדיאטות, לא מתחשבים בנפש היפה והדינה שלנו, ובעצם אנחנו עושות דיאטות, אנחנו עורדות במשקל, משיגות תוצאה ולא מצליחות לשמור עליה, כי אין הלימה בין מי שאני בחוץ למי שאני בפנים. ככל שתהיה הלימה בין מי שאתן בחוץ למי שאתן בפנים, ככה אתם תחזיקו את זה, תראו, הנה אני, כבר 8 שנים בשינוי, עברתי שתי לידות, חזרתי לעצמי מאוד מהר, אני לא עושה דיאטות, אני נהנית מהחיים, אני גם אוכלת ג'אנק, אני גם אוכלת בריא, הגוף שלי מאוזן, כן, אני מאוזנת גם בנפשי וגם בפיזי, וזה מביא את התוצאות, אז זה עובד. אז בטח עכשיו אתם אומרות לעצמכם, רגע, מזל, טוב, הבנתי, דיאטה לא, אז מה כן? מה עושים? אז בפרק השני של הפודקאסט, אנחנו נתחיל להבין מה עושים במקום דיאטות. איך נראה שינוי שהוא לא דיאטה? אז כמובן יש למה לצפות, הפרק השני יעלה בשבוע הבא, אבל אהובות לא סיימנו, אנחנו עוברות לחלק השני של הפודקאסט, אוקיי? עכשיו אנחנו עוברות לחלק השני, שזה בעצם החלק של הדילמות. זה חלק שבו אני לוקחת דילמות שלכן המאזינות והצופות, ועוזרת לכן להתמודד איתה. אז מי שרוצה קודם כל לשלוח לי דילמה מוזמנת באהבה, אני אשים לכם קישור שבו אפשר למלא את הדילמה שלכן, ואז אני אחס לקישור הזה, אני בוחרת ככה דילמות מעניינות, וחשוב מאוד למקד אתכם, דילמה שהיא פרקטית וספציפית. ככל שזה יותר פרקטי וספציפי, ככה אני אוכל לתת לכן מענה יותר מדויק וממוקד. אוקיי, אז אנחנו מתחילות עם הדילמה. הדילמה שחזרה על עצמה, שכל כך הרבה בוגרות שלי כתבו לי, זה הנושא של אכילה לילית. המון נשים סובלות מאכילה לילית, ומאוד רוצות לפתור את זה. אז קודם כל אני אגיד שזה דילמה ענקית, בסדר? זה נושא ענק שצריך לפצח, ולי לקח קרוב לשנתיים לפצח את הנושא הזה ברמה המעשית, אוקיי? איך אני מגיעה למצב שאני לא אוכלת בלילה? יש כל כך הרבה אתגרים, כל כך הרבה... בנות, שנייה, סליחה, יש לי איזה שיעול קטן, וכמו שאתן רואות, אני נותנת לשיעול לצאת ולא מדכא אותו. אז כמו שאני אמרתי, לי לקח מעל שנתיים לפצח את המקום הזה, שאני באמת מצליחה לאורך השנה לייצר יותר לילות ללא אכילה. אני מחריגה את שבת ושבת וחגים, שבשבת וחגים, מה לעשות, יש ארוחות שבת, ארוחות חג, וגם כאן אפשר ללמוד להתנהל בצורה חכמה, אבל אני תמיד אומרת, יותר ימים שבהם אני לא אוכלת בלילה, זה מהמם, 80%, זה ה-100% החדש, גם על זה עוד נדבר, אבל אני כן רוצה למקד את התשובה שלי לדילמה. אז מה אני ממליצה? נשים שעכשיו מקשיבות לפודקאסט ויש להם נושא, יש להם בעיה עם אכילה לילית. אז קודם כל, בוא נבין למה לא כדאי לאכול בלילה ברמה הפיזית. לילה זה זמן ריפוי הכי חזק. הגוף שלנו מרפא את עצמו בלילה. זה לא סתם ששינה, זה אחד מהדברים שהכי מחדשים את הגוף, הכי מבריאים את הגוף, וכשהגוף שלנו לצורך הדוגמה נמצא במחלה, ואנחנו מרגישות מרוקנות וחסרות אנרגיה, זה לא סתם, הגוף לא עושה טעויות. זה בכוונה, זה כדי שננוח, שאנחנו לא נעשה שום פעולה, ושהגוף ירפא את עצמו. ברגע שאני נחה לגמרי, הגוף עושה את העבודה. תבינו, אנחנו לא מרפאות את הגוף שלנו. הגוף מרפא את עצמו. יש לנו כוח טבעי בגוף, מתנה מהקדוש ברוך הוא שקיבלנו, שהגוף מרפא את עצמו, וככל שאנחנו ניתן לגוף את ההזדמנות לרפא את עצמו, ככה הגוף שלנו יעבוד טוב יותר. ולכן בלילה, תחשבו על זה, אני תמיד אוהבת ככה לתת מטאפורה, תחשבו שאתם ברמניות, בבית קפה, אתם ככה עובדות כל היום, עושות קפה, אתם גם אפילו על הקופה, גם בשירות לקוחות וגם מלצריות, אוקיי? עובדות מאוד מאוד קשה. בדיוק כמו הגוף שלנו שצריך לעשות מלא מלא תפקידים. ואז מגיע השעה 10 בלילה, אתם מתחילות ככה לקפל את הדברים, אתם אחריות על הסקירה של הבית קפה, אתן כבר בישורת האחרונה מפעילות את ההזקה, ואז טוק 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 טוק, דופק בדלת לקוח ואומר לכם, תקשיבי, אני חייב קפה, קפה קטן, פליז, תני לי אספרסו. ואז אני אומרת לו, תקשיב, אדוני, אתה יודע מה אני צריכה לעשות כדי לתת לך את האספרסו הזה? לפתוח קופה, לפתוח מכונה, ללכלך כוס, לשטוף. די, זהו, אני סוגרת, אני כבר שמתי את ההזקה, אני רק צריכה מה שנקרא לנעול את הדלת. אותו הדבר קורה בגוף שלנו. הגוף שלנו בלילה, תחשבו, זה כמו בית קפה שעבד כל היום וזהו, מגיע השעה, שעה X שאתם תחליטו עליה, ודי, מפסיקים לאכול. כי ברגע שאנחנו אפילו נאכל משהו קטן, אפילו פרי, בסדר? הגוף יתחיל לעבוד. במקום לרפא את עצמו, יתעסק בעיכול. אנחנו גם נדבר הרבה על עיכול. עיכול זה לא פעולה קלה. תקשיבו, עיכול דורש הרבה הרבה אנרגיה מהגוף שלנו. תהליך העיכול הוא תהליך מאוד מסורבל, מאוד משמעותי, מאוד עמוק. אנחנו לא רוצות שהגוף שלנו יתעסק בעיכול. אנחנו רוצות שהגוף שלנו יתעסק בריפוי, באיזון, בהכנה, בהכנה שלו ליום שאחרי. עכשיו אתם תראו, ברגע שאתם תפסיקו לאכול בלילה, אתם תקומו בבוקר מאוזנות יותר, פחות רעבות, עם בטן שטוחה יותר, אתם תקומו גם שמחות יותר, אתם תראו, יש קשר בין מה שנקרא הרגלים טובים לבין מצב נפשי, הרמב״ם מדבר על זה הרבה, שמי שיש לו הרגלים בריאים, אז הדעת שלו, דעת זה המחשבה שלו, מחשבה שלו צלולה יותר. כלומר, למה לא לאכול בלילה? נראה לי שדי הסברתי לכן. אבל זה קשה. זה קשה מאוד, כי יש מלא מלא פיתויים בלילה. כי יש נשים שהן אולי אחיות ועובדות במשמרות לילה. אולי הן עובדות בכלל בחיי לילה. אולי הבעלים שלהם חוזרים מאוחר, וזה הזמן הזה שיושבים ואוכלים, וזה ככה נורא נורא מנחם. אז אני כל כך מודעת לכל האתגרים, והנה, לקח לי שנתיים לפצח את זה. לקח לי שנתיים שלמות לפצח את זה. אני כן רוצה להגיד שזה הרגל מפתח, שאם אתם תתחילו להתאמן עליו, ואתם תשיגו בהצלחה, זה ייתן לכם המון. אני קוראת לזה הרגל דומינו. מה זה הרגל דומינו? זה כאילו, אתם מכירות הרי שכשרוצים להפיל סדרה של קלפי דומינו, לוחצים על קלף אחד והכל נופל, וזה אפקט הדומינו, וזה בדיוק גם כאן, ברגע שאני מתחילה לסגל את ההרגל הזה של אי אכילה בלילה, מה שקורה זה אפקט הדומינו, אתם תרוויחו כל כך הרבה דברים, שזה פשוט יהיה הרגל שיהיה שווה להתאמץ, אז איך אפשר להתחיל לאמץ את ההרגל הזה? קודם כל, תתחילו לקבוע לכם זמן שבו אתם לא אוכלות, אוקיי? זה נקרא שיטת הצום לסירוגין, שיטת הצום לסירוגין המלאה זה 16-8, 16 שעות, לא אוכלים 8 שעות אוכלים, זה קשוח, זה קשה להתחלה, אל תהיו במקום הזה, תסתכלו על אורח החיים שלכם ותחליטו על טווח שעות שאתם יודעות שאתם יכולות לעמוד בו. למה? כי אנחנו רוצות לייצר הצלחה ודאית. ברגע שאני אצר הצלחה ודאית, מה שיקרה, המוח יתרגל להצליח, וזה אחד מהעקרונות שלי. הצלחה ודאית גורמת לכך שאנחנו מתחילות לחדש ולטפח מחדש את האמונה בעצמנו. אז אם אני, לצורך הדוגמה, רגילה לאכול עד 10 בלילה, זה הרגילים שלי, כאילו 10 בלילה זה ארוחה האחרונה שלי, אז בוא נקדים בשעה, בוא נלך 9, מ-9 עד X שעה בבוקר, אני לא אוכלת. עכשיו, עוד משהו שנכנס כאן, הגדרתי את השעות שבהם אני לא אוכלת, אני קוראת לזה חוק 7 הימים, יום אחד, 7 ימים, סליחה. גם על זה אני עובדת, חוק 7 הימים, מה זה אומר? זה אומר שאני אומרת למוח שלי, תקשיב מוח יקר, אני הולכת עכשיו לשנות הרגל, אבל אל תדאג, זה רק 7 ימים, לא יותר מ-7 ימים, אחרי 7 ימים אני חוזרת לחגוג בלילה, חוזרת לאכול. מה שיקרה ב-7 הימים האלה, את תרגישי מה קורה לך כשאת לא אוכלת בלילה, וזה פשוט מדהים. היום הראשון קצת קשה, היום השני קצת קשה, היום השלישי כבר נהיה יותר קל. אחרי 7 ימים את מתאהבת. עכשיו, לוקח זמן לשנות הרגילים, תסכימי איתי. וגם אני במשך שנתיים הייתי מיישמת את חוק 7 הימים האלה. היה מגיע תקופה של חגים, הייתי הולכת אחורה. כביכול, בסדר, זה אשליה שאנחנו הולכים אחורה. אנחנו לא הולכים אחורה, אנחנו תמיד מתקדמים קדימה. זה מעין ספירלה כזו, שיש נקודות בזמן שאנחנו במקום נמוך, אבל הספירלה כל הזמן מתרחבת, אנחנו כל הזמן צומחות. ואז אחרי החגים, כשאני חוזרת שוב פעם להרגל הזה, זה הרבה יותר קל לי, כי אני מכירה את ההרגל, אני מכירה את החוק של 7 ימים, ואני מסתגלת לזה. ואז עם הזמן, זה פשוט הופך להיות, אני קוראת לזה ריבית דריבית. זה מצטבר, האובר ימים, סך הימים שאני לא אוכלת בלילה מצטברים, והם עושים את ההבדל, וזה פשוט להתחיל להתאמן, ולהתאמן, ולהתאמן, וללכת על זה. אז מי שכאן מקשיבה לי, ויש לה את הדילמה הזו של אכילה בלילה, אני חוזרת להגדיר טווח של שעות, שבהם אני לא אוכלת לא משנה מה, ו7 ימים, ואני מחריגה את שבת. אם יש שבת, אם יש חג, אנחנו לא מעמיסות על עצמנו, כן? שבת אוכלים רגיל, חג אוכלים רגיל, והמטרה היא שיהיו יותר ימים שבהם אני מצליחה, וכל יום זה הזדמנות חדשה, וכל יום אפשר להתחיל מחדש, וכל יום להסתכל עליו בעיניים חדשות, וגם על זה אנחנו נדבר. אז עד כאן החלק השני של הדילמות. אנחנו עוברות לחלק השלישי והאחרון שלנו בפודקאסט היום. חלק שלישי, פרשת השבוע, אני קוראת לזה פרשה ותזונה. אז אנחנו נמצאות בפרשת בראשית, תחילת העולם, ההתחלה שלנו, ואני מאוד אוהבת את הפרשה הזו, בכלל אני מאוד אוהבת את התורה, אני חייבת לציין, לאו דווקא בעניין דתי, אני אוהבת את החוכמה שיש בתורה, אני אוהבת את הסיפורים שיש בתורה, אני חושבת שיש הרבה מוסר, הרבה דברים שאנחנו יכולים לאמץ לחיים שלנו, ולחיות חיים טובים יותר, ולכן אני משלבת בפודקאסט גם את הנושא של פרשה ותזונה. אז אחד הדברים שכל כך בולטים בפרשה הזו, זה חטא אדם הראשון, אנחנו מכירות את זה מכל הסיפורים בגן, חטא אדם הראשון בקצרה, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם וחווה, אני מרשה לכם לאכול מהכל, יש לכם שפע, יש לכם את הפירות הכי טעימים, את הירקות הכי טעימים, את הגן עדן הכי מטורף שיש, אבל יש עץ אחד שממנו אני לא מרשה לכם לאכול, עץ שאם אתם תאכלו ממנו, אתם תעשו חטא. ומה קורה? אנחנו כבר יודעים, הנחש מפתה את האישה, האישה מפתה את הגבר, והם אוכלים ממה שהיה אסור. היה להם את כל השפע בעולם, את כל מה שהם רק חולמים ולא חולמים, אבל הם הלכו אחר האסור. קודם כל, שימו לב, מה שאסור, מושך. לכן אני לא אוהבת לדבר על מה שאסור. בפעמים נשים אומרות לי, מזל, מה אסור לאכול אצלך בשיטה? אני אומרת, מותר לאכול הכל, אני לא מדברת על מה שאסור, אני מדברת על מה שכן. למה? כי אוטומטית המוח שלנו הולך ורוצה את מה שאסור. אז זה קודם כל, אל תהיו במקום של הגבלות, זה לא עוזר. תהיו במקום של מה כן, ומה שאסור פשוט ירד, להתמקד במה שכן. אבל זה נקודה אחת, הנקודה המרכזית, זה שהרבה אנשים חושבים שהחטא האמיתי של אדם וחווה זה היה אכילת התפוח. זה שהם אכלו את התפוח. אבל בעומק של העומק של העומק, זה לא היה החטא העיקרי שלהם. כשהקדוש ברוך הוא בא לאדם ושאל אותו, אייכה? מה זה אייכה? זה מה הוא לא יודע איפה? הוא יודע איפה הוא. הוא שאל אותו, למה עשית את זה? מה אדם עונה לו? האישה אשר נתת עימדי, היא פיתתה אותי. משהו, אני חושבת שכתוב, איסיאני ואוכל. כאילו, עשית אותי. הוא מאשים את האישה, קיבל מתנה, מתנה ענקית, קיבל אישה לחיים, מאשים אותה. טוב, קדוש ברוך הוא בא לחווה. חווה, מה עשית? מה קורה? מה נסגר איתך? מה חווה אומרת? הנחש, הנחש פיתה אותי. ומה קורה כאן? אני רוצה שנשים לב לנקודה מאוד עמוקה. אדם וחווה לא לוקחים אחריות. הם לא אומרים, טעינו. וזה החטא שלהם. חטא חוסר לקיחת האחריות. מה קורה לנו כשאנחנו נופלות? מה קורה לנו כשאנחנו לא מצליחות? מה קורה לנו ש... עכשיו אני אתן לכם דוגמה. בסדר? לקחתם את ההרגל הזה של הלילה. התחלתם. הלך לכם יום ראשון טוב, יום שני טוב. יום שלישי, נפלתן. מה אתן עושות? איך אתן מתמודדות? האם אתן לוקחות אחריות או שאתן אומרות, לא, לי זה לא יעבוד, לי זה לא יצליח, היה לי פיתוי, היה לי זה. אז לא, אתם רוצות לקחת אחריות. לקחת אחריות זה אומר לעשות רגע זום אאוט מהנפילה, להפריד אותי ואת הנפילה. הנפילה זה לא אני, הנפילה זה חלק מהחיים, אנחנו בנות אדם. ואם אדם וחווה שהיו בגן עדן והיה להם כל טוב נפלו, אז גם אנחנו ניפול, והנה אני כבר שמה את הדברים על השולחן, אתם טיפלו, וזה לא פשוט לשנות הרגלים, ואתם תצטרכו להתאמן ואתם תצטרכו לקום. עכשיו, הסחירה הזו שאנחנו בנות אדם ואנחנו אנושיות, ומותר לנו ליפול, ורצוי שניפול, כי כל נפילה, רבי נחמן אומר, כל ירידה, התכלית שלה זה עלייה. תמיד אחרי נפילה אנחנו נעלה למקום גבוה יותר אם נבחר. הבחירה לא להזדהות עם הנפילה, זו הבחירה החזקה, וזה קשה. למה זה קשה? אני אסביר לכם. זה קשה כי כשאני מזדהה עם הנפילה, זה נותן לי לגיטימציה לנפילה. אני בעצם מה שנקרא מרככת את הנפילה ברמה המנטלית, אני יכולה להרגיש יותר טוב. כי אם אני לא ארגיש טוב, מה יקרה? אני אהיה במקום השני, אלך לקיצוניות השנייה של הלקאה עצמית, שיפוטיות וביקורת. ואני אומרת, בואו שנייה. לא נהיה לא בקיצוניות הזו שאני מתעלמת מהנפילה, וגם לא בקיצוניות שאני מלכת עצמי על הנפילה, אלא בוא נהיה במקום שבו נתייחס על עצמנו כמו אל ילד, שלצורך הדוגמה, חזר הביתה, והביא איזשהו ציון, ציון שלדעתי לא מתאים לילד הזה, בסדר? אז אני יכולה לבוא ולצרוח עליו, מה עשית? איך לא למדת? איך קיבלת ציון כזה? מה יקרה לילד באותו רגע? יסגר, יחווה דחייה, יחווה כישלון, אני אעצים לו את כל המקום הזה שהוא לא יוצלח. מהצד השני, אני גם יכולה להגיד, טוב, לא נורא, לא קרה כלום. מהמקום הזה הוא ירגיש כאילו, בסדר, חוסר אחריות, אני לא יכול כאילו, בסדר, היה, נגמר. הוא לא ילמד שום דבר, הוא גם יבוא בפעם הבאה וישיג את אותו ציון. אבל אני יכולה לבוא, לילד הזה ולהגיד לו, מאמי, בוא נדבר רגע. תספר לי רגע, מה עשית עד המבחן? מה למדת? מה השקעת? אני אתחיל לדבר על הדרך, ואז בדרך יש לי שליטה. את הדרך אני יכולה לשנות, את התוצאה אני לא יכולה לשנות. אז אם אני אלך רגע אחורה ואני לא אלקה את עצמי, וגם לא אתעלם, ואני אגיד, אוקיי, מזל, היום נפלת. בסדר? נפלת, לא נעים, נכון? לא נעים. אבל בוא נבין מה היה שם. מה היה שם? אולי רגשית, היית בסערה, והדבר הרגשת שאת יודעת לעשות כשאת בסערת רגשות זה ליפול לאוכל. אולי בעלך בא ופיתה אותך, אולי השכנה הציעה לך חוגה ולא הלך נעים. מיליון ואחת דברים, מיליון מקרים, אנחנו בני אדם, אוקיי? בוא ננתח את המקרה ובוא נבין איך מחר אני פועלת יותר טוב. זה כל הסיפור, לא צריך לא רגשות נוראים לצד אחד ולא רגשות נוראים. מתעלמים לצד שני, להיות במקום מבוקר ומפוקח. אני חייבת להגיד שאני, את השינוי המשמעותי שלי חוויתי, שהסכמתי להסתכל על הדברים בצורה הזו, בצורה מאוד, הייתי אומרת, קרה. אני רגע שמה בצד את המקום הרגשי, ואנחנו כנשים מאוד מאוד אוהבות להשתמש במילה אכילה רגשית. אני סובלת מאכילה רגשית. בסדר, את סובלת מאכילה רגשית, אבל את לא רק בן אדם רגשי, יש לך מוח, יש לך שכל. מה זה מוח? אישה שקודם כל מסתכלת, שקודם כל משתמשת במוח שלה. היא מלכה, מוח מם זה מלכה, אנחנו נשים מלכות, אנחנו יודעות להשתמש במוח שלנו, בבינה היתרה שלנו, בחוכמה שלנו, ואז לחבר את הלב, אוקיי? הלב צריך לבוא, הלב צריך להתחבר, בסדר, זה לא להתנתק. עכשיו הרגשות, בעצם איפה הרגשות נובעים, הרגשות השליליים נקרא לזה, כשאני נופלת, למה אני ברגשות שליליים? כי המחשבה שלי לא נכונה, אני יש לי איזשהו דמיון, שאם אני עכשיו יצאת לתהליך, אז הכל צריך להיות פיין, ואני צריכה להיות בעלייה מתמדת, ויש איזשהו גרף של עלייה, שאני רק עולה ועולה 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 ועולה, ואין מקום לנפילות, ואין מקום לקשיים, ואין מקום לבסה, יש מקום, יש, בטח שיש מקום, אבל אם הדברים האלה מגדירים אותי, האם זה שנפלתי זה מגדיר את ההצלחה שלי? ממש ממש לא, וזה מה שבדיאטות שוחק את האמונה העצמית, כי בדיאטה אין תהליך, אין תהליך, אין שינוי, אין דרך, יש תפריט וזהו, וזה הטמפלט ולאו צריך להיצמד, אבל אם אני רגע שנייה משחררת את התפריטים, משחררת את הטמפלטים ומבינה שאני כאן נמצאת בתהליך, שבו אני נותנת לעצמי את ההזדמנות, גם ליפול וגם לקום, שם נמצא השינוי, כן, העבודה היומיומית הזו שאני משקע את השתיל הזה של השינוי, את השתיל הזה שצמחתי יום יום, אני משקע, 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 בסוף יהיה פירות, ואנחנו נדבר בחלק הבא על מודל העץ, מודל שפיתחתי לשינוי, איך נראה שינוי אמיתי, אוקיי? ואני רוצה שתזכרו שתמיד, תמיד, 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 כשאנחנו נופלות ויודעות, בסדר, להרגיש את התסכול, אבל לשים סוף לתסכול ולהגיד, אוקיי, נפלתי, בסה, מבאס, אבל מחר זה יום חדש. מחר אני יכולה ליצור הזדמנות חדשה, זה מקום מאוד מרומם, זה מקום מאוד מחזק, זה מקום שמשאיר את השליטה בידיים שלי, ואיזה כיף זה להרגיש שאני יכולה לשנות את החיים שלי, ואם תחשבו על זה, זה הכי קל בעולם, כי זה 100% תלוי בי, אם אני אקום או לא אקום, זה באמת 100% תלוי בי, במחשבה הנכונה שיוצרת פעולה נכונה, שיוצרת רגש נכון, תראו איזה גלגל, זה גלגל פשוט מדהים, אז זה באמת הנחתה לפרק הבא, שבפרק הבא אנחנו נדבר על איך קמים אחרי נפילה, כי מבחינתי זה כאילו הדבר הכי הכי חשוב. אז אנחנו נדבר על זה בפרק הבא, והנה יש לי פה, אתם רואות, אני סופר מסודרת. רגע, שנייה. בפרק הבא, שימו לב, אנחנו הולכות לדבר על מודל העץ, איך אנחנו מכינות את עצמנו לשינוי. אנחנו גם נדבר על דילמה מטורפת שקשורה למשפחה ולסביבה שלנו, ותהיה לנו את פרשת נוח, וואי, רעיונות מדהימים מפרשת נוח, אז הולך להיות פרק מטורף, ויאללה, אנחנו מתראות בפרק הבא. אהובתי, לסיום, אני תמיד אומרת, ידע לא מתגמל, מעשים מתגמלים. אז מה הדבר האחד שאת לוקחת מהפודקאסט היום והולכת ליישם? תכתבי לעצמך ותנעצי ביומן. ואם אהבת את הפודקאסט היום, אשמח שתשתפי אותו ברשתות ותתייגי אותי. אני שמה לך לינקים לערוצים שלי בתיאור הפודקאסט. ודבר אחרון, אם את רוצה לדעת איך אני יכולה לעזור לך וללוות אותך, כנסי לאתר שלנו mazal-cohen.co.il. שם תמצאי את מאמי הבוטית הטכנולוגית שלנו, שיודעת להתאים באופן מדויק לכל אחת את מה שהיא צריכה. ואני כמובן מחכה לפגוש אותך בפרק הבא. ביי יוש!